לכולם. סליחה על האיחור. הרבה סוגיות בפרשה, נקרא בשבת, בהפטרה, במציאות שלנו. שזה, הייתי אומר, מעין מפתח בתחילת הפרשה בסוגיית הלוויים, שמתאר אופן של צמיחתם. כי לי כל בכור בני ישראל, בפרק ח' פסוק י"ז. אדם ובהמה, מיום הקותי כל בכור ארץ מצרים. קדשתי אותם לי. מפה זה מתחיל, שהלוויים, השם לוקח אותם, תחת כל בכור בבני ישראל. ונקודה נוספת שקשורה ללוויים, אבל לא רק ללוויים, זה שכתוב, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו, מתוך בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל, באוהל מועד ולכפר על בני ישראל. כל הייחודיות של שבט לוי ושל הלוויים בפרט היא מתוך בני ישראל. זה לא משהו בולט חיצוני. מתוך האומה צומחים הכוחות השונים, והביטוי הזה הוא לא רק ביטוי של תהליך הבחירה של הלוויים, אלא אם אפשר להגיד גם שאיבת הכוחות שלהם, המושג בני ישראל, מתוך בני ישראל, הוא המעיין שלהם. זה האופן שבו הם קולטים את כוחותיהם ויכולים להתפתח באופן הייחודי שלהם. מילה יכול להיות שזה אב טיפוס להמשך הבירורים בפרשה. הסוגיה הבאה בפרק ט' נקראת פסח שני, ותחילתה אחרי שהתורה חוזרת ואומרת על פסח במועדו, היו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, והקריבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ואמרו אנשים מהמה אליו, אותם הטמאים לנפש אדם, אנחנו טמאים לנפש אדם, לא מטשטשים את זה, לא מתעלמים מזה. למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? בתוך בני ישראל. הנה שוב חוזרות המילים. כמו הלוויים, גם האנשים האלה. נכון שהטמאים לנפש אדם מגלים פן אחר של המיוחדות. לאו דווקא במצב האידיאלי, לאו דווקא בטהרה, אבל את האמת של מתוך בני ישראל הם כן מבינים ומבטאים אותה. זה מקור הכוח שלהם, כדי לבטא את התחושה של למה ניגרע, למה נצא מן הכלל. אנחנו רוצים להיות מחוברים לכלל, כי אנחנו חשים בתוך בני ישראל. יכול להיות שההדגשה הזאת היא הבסיס לפסקה 4, למדרש ספרי, שהוא על רקע הלכתי של מה נודע למשה רבנו ומה נתגלה עכשיו. אומר המדרש, ראויה הייתה פרשת טמאים שתאמר על ידיהם. שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. לפי הגאון מבינה, המשפט הזה שמופיע בדברי חז"ל, הוא חובק בתוכו את כל ההתנהלות של כל הדורות, או במיוחד בדור של חבלי משיח. אומר הגאון מבינה בספר אבן שלמה, כל דור ודור שולטת מידה אלוקית אחרת במציאות. בחבלי משיח, מידת החסד, מידת הרחמים. ובתוך כך אומר הגר"א, ותלוי בבחירתם, כל הנהגות הדור, כל מנהיגיהם, כל מאורעותיהם, הכל תלוי במידה הזאת. אבל תלוי בבחירתם, האם זה מגלגלים זכות על ידי זכאי, האם מגלגלים חובה על ידי חיים. בהקשר הזה נכון שהלוויים משקפים גם סוג מסוים של זכאים, אבל אם חז"ל רוצים להגיד שיש פה זכאות פנימית של חיבור לכלל ישראל, גם כשבניגלה זה נראה שהחיבור בעצם נסדק, אז נקודת הזכות היא באמת מיוחדת. גלגלים זכות על ידי זכאי. ואולי זה גם אומר לאידך גיסא, היכולת שלך לפעול במציאות, אם תנסה לחשוב שנקודת הזכאות היא המובילה אותך, היא הדוחפת אותך, אז הברק בלב הוא יהיה עצום. כי אתה הולך לעשות מהלך של זכות, אתה הולך להיות שותף בו, ואין כמו להיות שותף במהלך הגאולה מבחינת המושג הזה של הזכאות. אז זה לא רק שחז"ל מתבוננים על המציאות ואומרים לך, תשמע, הטמאים לנפש אדם הם זכאים, שזה בחינה מסוימת מאוד חשוב להתרגל לעין של חז"ל על פי התורה, אלא שגם כל אחד מאיתנו יכול להיבנות מההבחנה הזאת של מגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלגלים חובה על ידי חייו. כמו שנראה גם בהמשך, זה מאוד, מאוד בולט בהמשך הפרשה. ואכן משה רבנו אומר להם, עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אכן יש הלכות שנקראות פסח שני. פרט למצב שהיה זדון והיה משהו שבחלב השיח בכלל אנחנו לא מכירים אותו. זדון, פרט לזה כולם בעצם יכולים לחוש את תחושת למה נגרה, יכולים להגיד אנחנו רוצים להיות בתוך בני ישראל. המשך הדרך מופיע הכנה למלחמה. אומר הפסוק בפרק י', וכי תבוא מלחמה בארצכם, לצר הצורר אתכם, הרעותם וחצצרות, ונזכרתם בפני השם אלוקיכם, ונושעתם מאויביכם. וכך אומר המדרש בספרי בהמשך לפסקה 4. זה לא משנה אם אתם יוצאים עליהם למלחמה או שהם באים עליכם. רוצה המדרש להגיד, מלחמת גוג ומגוג, הכתוב מדבר. או נגיד, שואל המדרש, שזה מדבר על כל המלחמות, תלמוד לומר, ונושעתם אויביכם. מה מבין המדרש? צורי, איזו מלחמה שישראל נושעים בה ואין אחריה שיבוא. אין אתה מוצא, אלא מלחמת גוג ומגוג. אנחנו לא יודעים מתי היא מתחילה, לא יודעים מתי היא מסתיימת. לפי הגר"א היא מתחילה בתו קוף סמך ת' לפני כ-210 שנה, שזאת השנה שהתלמידים שלו עולים לארץ, שיירה ראשונה. אבל לא כתוב בשום מקום לפחות לידוע לנו, מתי מסתיים את המלחמה. אבל שוב, הידיעה שזאת המלחמה האחרונה, שנושעתם אויביכם, היא עצמה יוצרת אולי איזה אפיק, מתווה של התמודדות, כמו שנראה בדברי הנציב, בפסקה 7. מעמק דבר. אומר הנציב את מה שמתבקש מהפסוקים. כרי כתוב, וכי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם. אחר כך כתוב, ונושעתם מאויביכם. מתחיל בצער ועובר לאויב. לכן שואל הנציב, למה כתוב ונושעתם אויביכם, אלא צריך להיות כתוב מצורריכם. ראשון המקרא, על הצער הצורר אתכם. ואז מחדש הנציב את החידוש הבא. אויב לא משמע אלא בלב, ואינו פועל רע בידיים. והיינו דתניה בספרי, במלחמת גוג ומגוג, הכתוב מדבר, ובכל המלחמות אני מוד לומר, ונושעתם אויביכם, אמרת, צאו ראה איזה מלחמה שאין אחרי אשר. אתה רוצה מלחמת גוג ומגוג. אומר הנציב, היה קשה, הוא מרחיב את הדיבור, איך כתוב בבירור ונושעתם. אז הוא אומר, בהתחלה ההבטחה היא רק על מלחמת גוג ומגוג. שהרי כתיב ונושעתם אויביכם, שאויבו בלב. אומר הנציב, עלמא שאין הבטחה זו, אלא באופן שתהיה ישועה גם מאויב שבלב. שני סוגי עוינות יש כלפי ישראל. אויב באופן פיזי, או יותר מדויק צורר, ואויב במובן הנפשי, הלב. וזה חידוש גדול של הנציב בעקבות הפסוקים, בעקבות המדרש, שההבטחה ונושעתם, שגם מאויב שבלב אפשר שהקדוש ברוך הוא יצילנו. מי זה האויב שבלב? מה הוא יכול להיות? בכיוון זה הולכים הרבה מפרשים, חלקם בעולם החסידות, חלקם בעולם הקבלה, וחלקם בעולם המתנגדים, הליטאים. זה מאוד חוצה את כל הגוונים של פרשנויות התורה, שבעצם עיקר ההתמודדות במלחמת גוג ומגוג זה כוחות הנפש. זה עיקר ההתמודדות. דוגמה. בספר צפניה, בפסקה 3, מתחיל פרק ב', קוששו וקושו. הרקע לפרק זה הפסוק האחרון בפרק א'. זה פסוק קשה, הוא עוסק ביום השם הגדול. ואז כתוב שם, כתובות המילים הבאות, כי חלה אך נבהלה יעשה השם בארץ. המילה קלה היא כבדה, היא קשה, כי זה לשון כיליון חלילה. התיקון לאך נבהלה, אומר המלבים, מאזן את הפסוק, שעיקר ההתמודדות תהיה הבעלה, לא הנזק הפיזי, או לא רק הנזק הפיזי, אלא עיקר זה התמודדות עם הבעלה, שזה דוגמה לאויב שבלב. אין הביטוי שמופיע בהקשר של אותה מערה שהתחבאו בה בני עמנו, בני חמת המציק, גזרו שאנחנו מסכת שבת, מי שיצא לא ייכנס, ומי שנכנס לא יצא, מאוד חששו מאויבים. וברגע שנוצרה שם בעלה, הנזק שנגרם למי שהיה במערה, היה הרבה יותר גדול מכל נזק אחר. כמובן שבדור שלנו, כיוון שיש המון פיתוח של כוח הדמיון, של מכשירים טכנולוגיים שיכולים, כך זה נראה, לסייע לאדם לדמיין כל מיני אירועים, וגם השמועות מסביב יוצרות איזו תחושה מדומה של מציאות שאולי צריך לחשוש מפניה. כל זה מגדיל את הקושי מול האויב שבלב. אבל כך או כך, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אתה יכול להתמודד, אתה יכול להתגבר, אתה יכול לעזור לאחרים להתגבר. זה לא גזירת הכתוב. זה מגדיר את תחום המאבק שהאויב אומר לנו נציב, זה האויב שבלב. אבל זה לא חלילה אומר, כיוון שזאת גזירה, אז אי אפשר יהיה להתמודד איתה. שוב, נקודת הכוח הפנימי שלנו, לאורך כל הדורות, במיוחד בדור שלנו, זה המילים שמלוות אותנו לאורך הפרשה, בתוך בני ישראל. הצבא הזאת שנקראת גוג ומגוג, היא מלחמה שלא אנחנו בוחרים בה, היא לא בגללנו, אלא ביותנו נושאי שם השם בעולם. ובתור שכאלה אנחנו סמוכים ובטוחים שהשם נותן לנו כוחות להתמודד. נשאר אפיק מסוים שהוא מעשי, שהוא תלוי בנו. האם הזכות הזאת של הניצחון על האויב שבלב, האם בזכות הזאת נהיה שותפים ונלחם נגד האויב הזה או לא? במילים האלה שפותחות את פסקה 3, אומר רש"י, מול הבעלה, מול החששות הגדולים, או מול האויב שבלב, מה הנביא מציע להם? מדריך אותם. התקוששו וקושו. הגוי לא נחשף. אם אתם רוצים להתגבר על הקושי, להתגבר על הפחד, על האויב שבלב, תעשו את הדבר הבא. התקוששו וקושו. אם היה כתוב בגימל, אנחנו יודעים לעשות את זה. להתגושש, לריב, להתווכח. אבל מה זה להתקושש בקוף? איך עושים את זה? מה הכוונה? במיוחד אם ננסה לחפש את המגלגלים זכות על ידי זכאי ומגלגלים חובה על ידי חייו, יש פה איזה ציר של התמודדות. אז מה הוא? מה הנביא רוצה מאיתה? אומר רש"י בפסקה 6, שלושה פירושים. אחד, התלקטו, אספו יחד, כמו קושש קש. לבד, לא תוכלו. מצאו אחרי עופרת יצוקה מסמכים של החמאס, שהם כותבים שם מה הביא אותם למחשבה, לאיוולת הזאת, שהם יכולים להכריע את מדינת ישראל. והם כמובן לא מכירים את החברה הישראלית, אלא על פי חיצוניותה, על פי התקשורת. אז הם מצאו שני ליקויים בחברה הישראלית, שכמו הזמינו אותם, הליקויים האלה, להיכנס למלחמה. אחד, שהם למדו מהתקשורת שהחברה הישראלית שסועה, קרועה, מפולגת. ושכזה אין אפשרות להתמודד. אשי אומר את זה בדרך החיובית, התלקטו ואספו. מזה אתה יכול להבין, מכלל הן לשמוע עליו. זאת אומרת שאם אין איסוף יחד, אז אין כוח להתמודד. זה מאוד תלוי בתפיסה הזאת, שמגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלגלים חובה על ידי חיה. כי אתה יכול לראות אנשים, ברמת חיי היום-יום, יש להם עיסוקים מסוימים, הם חושבים על דברים מסוימים. מגיעה שעת צבא, מגיעה שעת מבחן, הם מתגלים בכל עוצמתם, בכל התנדבותם, בכל נקודתם הפנימית, שלא ראית אותה כאן, ושאפילו התקשורת לא ראתה אותה כאן. זה ברור גדול בסגולתם של ישראל. ולכן, אל נחפז לשפוט אותנו, את הדור שלנו, על פי סממנים חיצוניים, בוודאי שזה יכול להיות סימון של אתגרים ורצון לתקן, בסדר, אבל לא למהר ולחרוץ דין. והפירוש השני, וקושו, מעשיכם. השבו מעשיכם לדעת קונכם. לא נוכל להילחם עם האויב שבלהם, עם הבעלה כדוגמה, אם לא נשווה מעשינו. קושו לשון הקש, השוואה, לדעת קוננו. יש קנה מידה מוחלט, והשוואתנו לדעת קוננו מיישרת בנו את קנה המידה האישי האנושי להגיע לקרבה לקנה המידה האלוקי. דוגמה, המשך הפסוקים, אני חוזר רגע למדבר פרק י'. ויום שמחתכם ומועדכם ובראשי חודשכם, תקעתם בחצוצרות על עולותכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. ביום השמחה, במועד, בראשי חודשים, אנחנו תוקעים בחצוצרות, זיכרון לפני השם. מזכיר משהו ממלכויות של ראש השנה. זה נקרא קושו. תשבו מעשיכם, תפעלו בעת מועדכם על פי המגמה האלוקית. וממילה תתפללו, תתאמצו להגדיל את מלכות השם בעולם. זה הסוגיה השנייה. פירוש השלישי, חז"ל דרשו ריש לקיש. במשפט שהלוואי היה אפשר לאמץ אותו בדורנו. הוא לא קל. קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. איזה ביטוי אומר רש"י בסוף? אדם המשווה עצמו, הוא מיישר דרכו. הניגוד למגלגלים זכות על ידי זכאי, הניגוד הגמור, זה הפסיביות. אדם, הוא לא זז, הוא לא פועל, אבל הוא צריך להגיב משהו. אז הוא נהיה פרשן, והוא עובד במשרד מבקר המדינה בהתנדבות, והוא מרגיש שהוא עושה משהו. כי מסביבו יש אווירה של ביקורת. אומר לנו ריש לקיש, אתם רוצים את האמת? בסדר גמור. חפשו אותה, תשאלו את עצמכם מה לתקן בה, מה לפעול בה. זה ברור גדול, הבירור הזה. קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחר. זה לא קל. בפיזיקה, בדרך כלל אדם רואה נהיגה אחרים, והוא לא רואה נהיגה עצמו. יש גם מנגנון שבהקשר מסוים התורה אמרה אותו. כשאתה רואה ליקוי אצל השני ואהבת, אז אתה מחויב במצוות תוכחה. אבל גם אם תחפשו בגמטריה, תוכחה וביקורת זה לא אותו דבר. כלומר, תוכחה היא לא חוות דעת שלילית. תוכחה היא סיוע. ההקדמה של מצוות תוכחה היא תנאי למצווה. לא תשנא את אחיך בלבבך. אתה עוזר לו. מסב את תשומת ליבו, מיישר אותו, עוזר לו להתיישר. זה כן. אבל חוות דעת שלילית, זה לא חלק ממצוות תוכחה. והמהירות שבה יכולה ביקורת להיות, ולא תמיד עם זהירות ומתינות, השמועות מגיעות, אין חיפוש של מה אומר הצד השני, כל זה שייך לאיזה חיפזון שהוא לא מקל על קשות עצמך ואחרי זה קשות אחרים. אבל אי אפשר לתקן בלי המשפט הזה של ריש לקיש, ולכן זה חלק מהפירוש של רש"י על התקוששו בקוש. בצוק איתן, ביקש, סיפר לי אבא אחד, ביקש הבן שלו שהיה במסגרת אחת היחידות הלוחמות, שהוא ייסע לקיבוץ בערי, שם אחד בשם חזקל, ויגיד לו תודה על כל מה שהם עושים למען החיילים. בסדר? נוסעים. חברי נסע עם חברו, הגיעו לקיבוץ בערי, איכשהו נכנסו, ופגשו את יחזקאל. הוא אחד מהצוות של המוסך בקיבוץ בערי, בין 60-65 משהו כזה. הוא שואל, מה אתם עושים פה? והם אומרים לו, אנחנו באנו להגיד לך תודה על כל המאמץ שאתם עושים למען החיילים. מאוד התרגש לשמוע שחיילים חושבים על זה להגיד תודה. וכששאלו אותו אחר כך, מה אתה עושה? מה המוטיבציה שלך? אז הוא סיפר את הסיפור הבא. אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לומר. לא הגיוני. הוא, ביומיים הראשונים של המלחמה, זה דווקא, אפשר להאמין, הוא ישב 48 שעות רצופות, פה ושם הפסקה לאוכל, לשינה, ליד המחשב, הטלוויזיה והאינטרנט, והערוצים לשמוע את מה שהתקשורת קוראת לזה, חדשות. והוא אומר שאחרי 48 שעות, הוא הרגיש בן אדם כבוי. אין לו חיים. עצבות, סוג כזה של ייאוש, לא יודע מה לעשות. יצא החוצה מהבית, בלילה, קצת להתרענן, קצת לשאוב אוויר, לשאוב אוויר צח. ואז הוא אומר, אתה לא תאמין, שמעתי קול. הוא שומע קולות, סחניק, קיבוץ בערי. אתה חושב שאתה שומע קולות, זה הדמיונות. הוא שמע. הוא שייך למגלגלים זכות על דזקאי. מה היה הקול? אמר לו, קול פנימי. חזקאל, זה בושה וחרפה. אתה יודע כבר יומיים, יש פה אלפי חיילים מסביב לקיבוץ. אתה לא נוקף אצבע. זה קשוט עצמך. והחליט, הוא מעיר חברים שלו, והם מתחילים להתנדב למען החיילים. כל אורח חייהם השתנה. זה אנשים. לא לפני שהם ראו הכתבה בערוץ 2 על קיבוץ בערי, שאומר שלא עושים שם כלום. והם עושים. ואמרו לו אנשים, שמה הם חושבים שהם אומרים לנו מה החדשות. זה לא החדשות. ולכן נוצר, עלול להיווצר עיוות כלפי המציאות, והרצון לפעול, ההבנה שזה מוטל עליך, ואתה יכול לפעול. זה משנה את החיים. כל אחד במידותיו, בהקשר שהוא מסוגל לכך, ובעצם התקוששו בקוש. אי אפשר שלא להמשיך עוד שני פסוקים, שלא ברור מה הקשר שלהם לנבואת צפניה. כן, יש פה משפט לא פשוט, בטרם לידת חוק, כמו צוואר, יום, בטרם לא יבוא עליכם חרון אף השם, תעשו משהו. מה תעשו? אולי כסיכום להתקשוב הקושו. בקשו צדק, סליחה, דילגתי. בקשו את השם, כל ענבי הארץ. השם משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענבה. אולי תסתרו ביום אף השם. מה היחס בין בקשת הענבה לבין בקשת המסתור? אולי תסתרו ביום אף השם. למטה בכתב יד, בצד ימין כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. משה רבנו התמודד התמודדויות רבות, מורכבות. האם היה פעם אחת שהוא ביקש מסתור, שהוא ביקש להינצל? לא, לא הייתה. יכול להיות שפירוש המושג, אולי תסתרו, זה כמו לומר, אתה הולך לקרב, תפוס עמדה טובה. תפוס עמדה נכונה. תשתמש בה ביעילות. יכול להיות. ואז הענבה היא סוד החיפוש. בקשו צדק, בקשו ענבה. כי אדם שיש לו ענבה, הוא מחפש לדעת מה השם מטיל עליו, ולא איך הוא בורח. זה ברור גדול על תקופת מלחמת גוג ומגוג, על האויב שבלב. דורש הרבה ניקיון וטהרה בכל ה... תביעה של העצמיות והפרטיות שבדורנו מכה גלים. אולי דוגמה בהקשר הזה, אחרי, בפסקה 5, אחרי כל הביטויים השליליים על גסות הרוח, כמו כופר בעיקר, כמו עובד עבודה זרה, דברים נוראים. אחר כך כתוב, הוא לאמה, כאילו בנה במה. שלמה בסוף פסקה 5, בסופה. שלמה בישעיהו פרק ב', חילול לכם מן האדם, אשר נשמה באפו, כי במה נחשב. בשטחיותי, הייתי קורא את הפסוק כך, כי במה נחשב הוא כלום. ואז יכול להיות שהמסקנה שלי הייתה באותו כיוון. אומר לי, אולה, אתה לא קורא נכון. אל תקריא במה, אלא במה. הבעיה הגדולה של גסות הרוח, זה לא עצם הכוח, זה לא עצם הכישרון, אלא זה הבמה. כביכול האדם הוא בולט, והוא מגיע לו משהו, והוא נחשב בני עצמו, אחד ממנהלי העולם. האמת היא שעל הבמה נמצא רק אלוקים היחידי. ונשגב השם לבדו, זה אותו פרק, ב'. ואל תתפעלו מהכישרונות וההישגים של בני אדם, כי הם בעצם משרתים את ונשגב השם לבדו. כלים להופעת הרצון האלוקי שהוא על הבמה. וממילה לא הגיוני שאדם מוכן לשרת, אבל בעצם מחפש לברוח. זה לא הגיוני. לכן, אולי תסתתרו ביום אף השם, זה אומר, חפשו את ההתמודדות הנכונה, ותפעלו בה. חפשו במה רוצה אלוקים לגלגל זכות על ידיכם. סיום הפסוקים האלה. איך? כי זה גם סוג של... מסתור, שאתה שם בגבולות נכונים את עוצמתך ואישיותך ואתה במקום לנפח אותם, עושה מהם משרת. זה סוג מסוים של הסתרה. לא לבלוט. לא להגזים. כי אז הבירור הגדול של הענבה. אז הבירור הגדול של מי מוכן להיות ממגלגלי הזכות. אתה צודק. זה המלצה, האיש משה ענב מאוד מכל האדמה, שעת פני האדמה. זה לא רק בשעת קושי. אבל כנראה בשעת קושי נדרכים הכוחות. ואז משנה תוקף יש להגיד לאדם, אל תתלהב מעצמך, תרצה לשרת. תרצה להיות שליח. וכנראה ששעת ברור דרך הצרה, פותחת יותר את הלב, להבין יותר נכון את תפקידו של האדם.
שביום אף השם לא בוחרים בכל אחד כשליח. מי שנסתר, או מי שמצליח למי שנצר, הוא נהיה מקבל משימות.
כן, אבל זה לא בדיוק ניצל ולא ניצל, כי אנחנו לא יודעים שום חשבונות בהקשר הזה. אנחנו יודעים שאת הרצון למשימה אתה יכול להפעיל. מה יהיו המאורעות, זה לא בתחומנו. ההשתדלות לשרת יכולה להיות נחלת כולם, כמו שראינו בתחילת הפרשה, על התמיעים לנפש שלה. הנה הסוף. כן.
הרצון למשימה מגיע ממנו ולמטה, או שהוא יכול להיות מוכנים
למשימה,
שהוא
נובע מתחיל לתחילה
של
הקדוש ברוך הוא באותם
אנשים,
שהוא בוחר אותם ש... גם וגם. ככל שאתה יותר חדור בזה, ופתוח לזה, אז השם יתגלה דרכך. זה לכן אמרתי קודם, זה לא מתחיל לנגמר בידיעות שלנו מה השם רוצה, מבחינת התוצאות. אנחנו יודעים שיש משימות ורוצים לפעול בהן. יש אוהב שבלב צריך למגר אותו. מה יצא כתוצאה מזה, זה לא בתחומן. ומי יכול, זה פתוח לגמרי. לכן הפרשה מתחילה ברגעים זכות על ידי זכאי שכלל, שלא נראים זכאים. זה לא מתחלק בכלל למי שנחשב ראוי, מי שלא נחשב ראוי. בכלל לא. אומר הנביא, אחרי תסתרו, מה ההפך מהרצון לשרת? מה ההפך מהרצון ללחם בגאווה? כי אז העזובה תהיה, אשקלון לשממה, שדות בצהריים יגרשוע, ועקרון תיעקר. עוד עיר אחת מערי פלישתים, היו חמש, זה גת. גת מסודרת, מאז דוד סיים את הפרשה עם גוליאד, גת מסודרת. כבר אין בה כוח פלישתי. ויש עוד ארבע. שדות, אשקלון, עקרון. נשארה עזה. אני לא עיתונאי, אני לא פוליטיקאי, אני לא נביא, לא יודע מתי זה יתקיים. ואני לא חושב שצריך להתעסק בזה. אבל גם על זה אנחנו אומרים, דבר אחד מדבריך אחור לא יושב ריקה. זה יהיה. האם זה יהיה בזכות גוש קטיף, האם זה יהיה בזכות סדרות, האם זה יהיה בזכות נתיבות, האם זה יהיה בזכות אשקלון ואשדוד, לא יודעים. מגלגלים זכות על ידי זכאי. אתה תדע שאם אתה תושב האזורים האלה, או עוזר להם, מגבה אותם, חושב עליהם, אז אתה חלק מהמלחמה שבסוף מגיעה לכבוש את עזה. הריקבון שיש שם היום, באכזריות, בגסות הרוח, בתאומת התאוות, הריקבון שיש שם חייב גאולה. העולם הזה מחכה לגאולה. ברור שעם ישראל לא יוצא למלחמה כי מתחשק לו. אבל זה שמסובב הסיבות, מסובב מה שמסובב, זה הולך גם לשם. זה הניגוד לתסתרו ביום אף השם. זה הניגוד לענווה, הגאווה של עזה. ודבר מדהים, בשבת יש יום הזיכרון של הרב מוליבר, שנפטר בתף ריש נון ח'. היה בגדולי תנועת חיבת ציון, חובבי ציון, השתתף בקונגרס הציוני, נפח שם רוח חיים בכל המהלך הציוני, השפיע רבות על השיר רוטשילד להקים מושבות ולחזק אותם. השפעה מכרעת הייתה. והרב מוליבר מקים לא פחות ולא יותר מושבה שנקראת עקרון. זה הפסוק. הוא מבין ששם איזה פיצוח של אחד מסודות הגאולה. ואכן הוא שם את כל כובד משקלו, מקים כל מיני גופים ועוסק הרבה במשאבים, בעזרה לתושבים. וזה חלק מהנבואה שמתקיימת לנגד עינינו, כי אשדוד, אשקלון ועקרון כבר בידינו. וגם העיר האחרונה היא כאמור פה, עזה, עזובה תהיה. מעין הפסוקים האלה נמצאים גם בזכריה, פה למטה בפרק ט', תראה אשקלון ותראה, למטה בצד שמאל. ועזה תכיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטה. ועבד מלך מעזה, אשקלון לא תשב, יש שם המזר באשדוד, וכרתי גאון פלישתים. הנה, הכרתי את גאוות פלישתים. זה מה שמופיע בערים האלה. ואכן יכול להיות שהאזכור של התכונה הזאת, האיש משה ענה וכל האדם אשר על פני האדמה, נותן פרופורציות אחרות לגמרי לשאלה מה זה האויב שבלב ואיך להתמודד איתו. כי העובדה שמכל התארים, מכל ביטויי הקדושה, מכל הביטויים הרוחניים, בחרה התורה בתואר ענב, ולא בתואר צדיק, ולא בתואר קדוש. היא מלמדת הרבה, שהיכולת לתת לקדוש ברוך הוא מקום, ששם תתגלה שכינתו, קשורה לענווה. זה המפתח לכוחות הנפש, בחבלי משיח. ולא בכדי, חלק מהאויבים שבלם, מונה הגאון מבינה בספר אבן שלמה, את הגאווה, את הכעס, את השנאה, את המחלוקת ואת הכתרוגים. ביקורות שהופכות להיות כתרוגים, לא בכדי. דברים שכותב הרב מוליבר, באיגרת שהוא מסביר, בתף רשנון, הוא מארגן משלחת שעולה לארץ. עושה פה סיור, בעקבות הסיור, חיזוק המושבות וגם השפעה גדולה על רוטשילד. אפשר לראות מה מניע את התורה הזאת. פסקה 9, זה חלק מספר נפלא שנקרא שיבת ציון, שקצת בניגוד לתדמית שמנסים גורמים מסוימים לטייח סביב הנושא של יחס לציונות, כביכול רוב הרבנים התנגדו. הספר הזה אומר את האמת. יש שם מכתבים מעשרות רבנים שחלקם היו מזוהים היום כך או אחרת. איך הם תומכים במפעל של ההתיישבות, איך הם תומכים בעלייה לארץ, איך הם תומכים במושבות. דברים נפלאים בספר הזה. אז פה צילום של כמה שורות. מדי דברי, כותב הרב מוליבר, לא אוכל להתאפק ולדבר נגד הנה לכל כל עמי. זה משהו ביטוי שאני מדבר אל העם כולו. העוד לא תראו אצבע אלוהים בכל אשר קרה לנו. זה קרוב לעשר שנים. דיברנו על זה בהקשר של יום השם, שהשקענו השם כוס תרעלה ברוב מדינות אירופה. וקמו עלינו ברדיפות ועלילות, והרבה הראו לנו בפועל. והנה בעת אשר כיסה חושך, ארץ ואפל, בפתע בא לנו אור המאיר, ועיר ממזרח. כל קורא ואומר, שובו בנים לגבולכם. תראו איזה ביטוי. השליחו אלילי כספיכם ואלילי זבכם. בבירור בפרק ב' בישעיהו, כתוב שם במסגרת, ונשגב שם לבדו, וחידו לכם מן האדם. כתוב שם, ביום ההוא ישליך האדם אלילי כספו ואלילי זבו. זה ביטוי שהוא לא רק אומר, תשליחו את האלילים מכסף, אלא גם את האלילות מכסף. כל כוח אנושי אין לו קיום בפני עצמו, אלא אם כן הוא חלק ממגמה, הוא חלק מחיבור לרצון השם. לכן הוא אומר להם, תשליחו את כל החשבונות וחסו בצילו. פה חוסים בצילו, בצל השכינה. החזו איש איש את תור מחרשתו וידרו בלו לב לב, ביטוי בדברי הימים, שכוונה במסירות, בלי פקפוק. כי כל טוב הארץ לפניכם. רואים בפסקה הזאת ובעוד הרבה דברים שלו. הוא לא העלים מים מסוג של תופעות רוחניות כאלה ואחרות, שביטאו שהחלק מהמושבות עוד לא בדיוק שלמי אמנו ישראל. הוא לא איבד בגלל זה את האמון בדור. הוא לא איבד בגלל זה את היכולת לעבוד עם האנשים האלה. הוא לא איבד את האמון בגאולת ישראל. תורה גדולה. שבוע היה גם יום הזיכרון של רבי שמואל חיים לנדאו. הוא היה מתלמידי נכד של הרבי מקוצק, רבי סני פילו. קוצק הייתה ידועה במידת האמת. והוא באיזשהו שלב מזהה, בדיוק כמו שכותב הרב מוליבר עשרות שנים לפניו. הוא נפטר בתפריש פי חיית, 40 שנה קודם אני חושב שהוא נולד, משהו כזה. והוא אומר, הוא כותב, איזה נאום שלו, בהכנסת ספר תורה, הוא מאוד עודד את הפועלים. בתחילה את הפועלים שומרי המצוות, ואחרי זה את כלל הפועלים, מתוך רצון ליצור קשרים ביניהם. הוא מצטט בשם הרבי מקוצק, איני צריך אלא 10 חסידים, שאזורי קש למותניהם, ועלי כרוב לראשיהם. זה לא נראה לי לבוש כזה אידיאלי. המוכנים לעלות על הגגות ולקרוא בפני עם ועדה, השם הוא האלוקים. עכשיו, איך הוא מפרש את זה? הרב לנדאו. מעטים הללו משוחררים מכל שיעבוד לחיי היומיום הקטנים. הם עשויים להכחיש את הגאולה. כי יש המון חשבונות מה כדאי ומה לא כדאי במהלך הגאולה. כנראה יש איזה צורך בשחרור מהחשבונות. שמקורם של החשבונות זה בכך שאדם לא מפנה את מקומו להיות משרת את המגמה האלוקית, אלא חושב שהוא יודע והוא מבין ותולה את הכל בעצמו. והרי מקוצק אומר לו, ככה אי אפשר לקרוא השם הוא האלוקים. אני קראתי את הסיפור הזה מ-300 חסידים. אבל הוא אומר, 10, מספיק. אם הם מוכנים לעלות על הגגות, לקרוא בפני עם ועדה, השם הוא אלוקים. גם יכול להיות שההבדל בין תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, מבחינת האמת של הרבי מקוצק, שבארץ ישראל אפשר לקרוא השם הוא אלוקים, לא חייבים על הגג. לא חייבים משהו כזה בולט, חיצוני. גם לא בהכרח שצריך עלי קרוב דווקא. על הראש. כן, צריך תנועת שחרור גדולה. שהיא מנצחת את כל החולשות שבלב. תנועת שחרור, תנועת שירות גדולה, מנצחת את כל החשבונות היתר של האדם. זה אולי גבולי כשמשה רבנו אומר, אנוכי יריתי את העם הזה. האם אני ילדתי אותו? אומר החתם סופר, ביחסי רב ותלמיד, אנחנו פה אין לנו את זה כי זה לימוד בחבורה, אבל יש מצבים שאדם לומד מרב. כותב החתם סופר, רב יכול להורות את תלמידה. הוא יכול להדריך אותם, לפסוק להם. דבר אחד הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול להרות אותם. להוליד אותם הוא לא יכול. זה אומר, כך כותב החתם סופר, שכל המידות וכוחות הנפש תלויות בנו התלמידים. ואת הרב, שאני לומד ממנו, יציב לי רף גבוה. איתי מראה שאני יכול להגיע אליו, איתי מראה שלא, אבל זה מלאכה שהרב עושה. אנחנו התלמידים צריכים להבין שגם אם לא נאמר בלימוד, מה עושים בהקשר לכוחות הנפש? מה עושים בהקשר למידות? אני יכול כתלמיד לנסות להבין מתוך מה שנאמר, מה צריך לתקן, איך צריך לתקן. בשום אופן לא להסתפק בזה שאני למדתי, סיכמתי, הקלטתי, כבר עשי, יש לי עותקים, ואני עושה ספרייה של דיסקים, אמפי וכל ה... זה הכל יכול להישאר מהשפה ולחוץ. דולה ומשקה בתורת רבו. ואני חושב שזה חידוש גדול בדורנו, שאנחנו התלמידים אומרים, אנחנו רוצים להשתתף בנושעתם אויביכם, במלחמה נגד האויב שבלב. זה יהיה חלקנו. שוב, לקבל הכוונה, לקבל הדרכה, לקבל דחיפה קדימה. אבל העבודה תהיה העבודה שלנו. ולכן הוא אומר, אני לא אריתי את העם הזה. מה, איך יוכלו להתמודד עם התאווה שלהם? לא יודע. בסוף כנראה בנקודת אמת מסוימת, זה תלוי במידות. זה מה שאומר להם משה רבנו, וזה לא שהוא מחפש איזה בגננה. אפשר אולי בסיכומו של דבר לראות בספר במדבר, פרק י' א', לאן בעצם הובילה התאווה שלהם. הבכי על הבשר והתאווה לבשר. השם אומר למשה, יספה לי 70 זקינים. וירדתי ודיברתי עמך, עצלתי מן הרוח. לכאורה, הכל ברור. הם היו תאווה, הם צריכים לחטוף. מה פתאום לקבל נבואה? ועצלתי מן הרוח. אומר השפת אמת, יכול להיות שהשם רואה ללבן. ואומר שהם לא ידעו להסביר נכון. מה שדחף אותם זה רצון לנבואה. כיוון שהם לא ידעו להסביר את זה נכון, תרימו את זה בבשר. עכשיו השם ייתן להם אופציה. של בשר, אופציה של נבואה, ונראה מה הם רוצים. זה חלק מדברי הרב קוק פה בפסקה 8, שאנחנו רואים מצד אחד סממנים של מרידה רוחנית, של שלווה גשמית שבאה לחלק מהאומה, ואז נדמה להם שכבר באו למטרתם כולה. וזה עלול להקטין את הנשמה. אבל אומר הרב, גם אם אתה רואה שירד הרוח וישקע, יבוא שם, יבוא מהפכה. והמהפכה תברר שחוסן ישראל הוא בקודש עולמי. באור השם ותורתו. בחשק ההורה הרוחנית, שהיא הגבורה, הגמורה, המנצחת כל העולמות. לא סותר שצריך להתמודד, הרבה התמודדויות. אבל במהות של ההתמודדות, זה קודש ישראל, שזה החוסן. זה הכוח הפנימי שלה. מול כל אויב וצר, גם מול צר מבחוץ, וגם מול כל אויב שבלב. ובסוף אי אפשר יהיה לדכא את הרצון העצמי של ישראל, את היותנו כולנו זכאים, במיוחד בחבלי משיח, והצימאון הזה הוא יהיה נחלת רבים, לא תוך יום, לא תוך יומיים, אבל זה יצמח מתוך מלאכי הגאולה. בעצם הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בתקופה הזאת של מלחמת גוג ומגוג, שאם נרצה, נצמח בה, נפעל בה, נגדל בה. אם לא נרצה, נעבור ליד זה. הכל תלוי מבחירתנו, כמו שאמר הגר"א. בשורות טובות, שבת שלום, חזקו ואמצו.